היום אני רוצה להתחיל, קודם כל אני רוצה להגיד שיש לנו עוד הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם, ואני מתלבט כמה להמשיך עם הנושא, עם הנושא הזה, או להגביל אותו לזמן חורף ואחרי זה לעבור לנושא אחר. אני נורא נורא מתלבט, יש לי נטייה לסיים בזמן חורף, אפילו שאפשר עוד, יש עוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. בכל זאת יש לי נטייה לסיים בזמן חורף, עם כל זה שזה קצת לחתוך בבשר החי. זה אומר שנדבר על איזשהו נושא, שבוע הבא אני חושב נדבר על, אולי בעקבות זה, על עבודה זרה, ובעקבות הדיון על עבודה זרה נדבר על דברים נושקים, ואחרי זה כמה נושאים, תשובה, תפילה, יש הרבה מה לדבר. טוב, תפילה, לא, תשובה נדמה לי דיברנו באלו, לא? כן, וידוי, תשובה דיברנו באלו. בסדר. אני רוצה קצת לדבר על נושא השגחה, ובעקבות זה לדבר על בעיית הרע. עניין ההשגחה, הרמב״ם יש לו, אני לא, בגלל קוצר הזמן, כמו שאמרתי שאני רוצה לסיים את זה באלול, אני לא אדבר יותר מדי על עניין ההשגחה. אתן לכם ככה מקורות. הרמב״ם יש לו תפיסה מעניינת בעניין ההשגחה. הרמב״ם טוען ש... כן, כל פעם שפותחים, מדברים איש דתי, אז הוא אומר, הכל משמיים. הרב אומר, לא נכון, לא הכל משמיים. לא ממש לא נכון. הרוב לא משמיים אפילו. יש דברים שהם מהשמיים, אבל לא הכל משמיים. נכון? הרב טוען שהשגחה זה תוצאה של דבקות. בדרך כלל, אם אדם הולך ברחוב, הוא החליק ונפל על בננה, אז הוא החליק ונפל על בננה. זה הכל. אין פה שום... אין מה להתפלסף. בן אדם נפל על בננה, לא צריך לעשות מסיבות. זה לא משמיים, ולא לא משמיים, ולא, פשוט הוא נפל על הבננה. יש עניין של השגחה. אבל עוצמת ההשגחה היא לפי מידת דבקותו של האדם במושכלות. כן? לפי מידת הדבקות של האדם. הרמב"ן בהרבה מאוד מקומות, בין השאר בסוף פרשת בו, כשהוא מדבר על עניין תפילין, למה התורה כל כך החמירה בעניין זיכרון יציאת מצרים, אז הוא אומר את המשפטים המפורסמים שהרמב"ן אומר בהרבה מאוד מקומות, ואני אקרא אותם עכשיו. אחד, זה בעצם מופיע על הפסוקים של תפילין, זה מופיע, אבל אני אקרא את אותה פסקה כמעט מילה במילה, אני אקרא את אותה פסקה כמעט מילה במילה מתוך דרשת תורת השם תמימה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, כן, רק רגע, סליחה, רק סליחה, שנייה, כן. והנה נתברר כי הניסים המפורסמים שהיו ביציאת מצרים מורים על החידוש ועל הידיעה. אני קורא בתור דרשת תורת השם תמימה, באותו סגנון פלוס מינוס, זה לא מופיע לפניכם, אני אתן לזה הקדמה על השגחה. באותו סגנון פלוס מינוס זה נמצא גם בפירוש של התורה. והנה נתברר כי הניסים המפורסמים שהיו ביציאת מצרים מורים על החידוש ועל הידיעה ועל ההשגחה. ועל כן הצטווינו לעשות להם זיכרון על האבנים במזוזות הפתחים, ביציאה וביאה, ובתפילין, ובראש ובזרוע, ובקריאת שמע בוקר וערב, וכולי, וכן כיוצא בזה, ונמצאו המצוות כולן חמודות מאוד וחביבות, שכל שעה אדם רואה או עושה אותן, מודה לאלוהיו, והוא כוונת היצירה, ואין שום טעם אחר ביצירת האדם. דיברנו על על הפסקה הזאת ברמב"ן, ואין לאלוהים חפץ בתחתונים, רק זה שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו, וכולי וכולי. ואז הוא אומר פסקה מאוד מפורסמת. ואין המצוות האלו וההתמדה בהן, שאדם מכיר בהם ומודה בהם על הניסים המפורסמים, אמורים על החידוש והידיעה וההשגחה, מתוך זה שאדם עושה כל יום ביציאת מצרים, שלושה יסודות התורה שהזכרנו מהם, שאדם מודה על הניסים המפורסמים האהובים תמיד, כי רוב בני האדם סבורים שאין האל פועל תמיד בניסים, אלא עולם כמנהגו נוהג, וכן סבורים רבים מן החכמים בעלי העיון, והרב מכללם. הרב במורה נבוכים, הרב במורה נבוכים הוא מכלל אלו שסוברים שבאופן בסיסי עולם כמנהגו נוהג. כמובן שיש השגחה, אבל באופן בסיסי עולם כמנהגו נוהג. ההשגחה לדעת הרמב״ם היא חריגה על חסידי השם, היא חריגה, אבל הבסיס הוא לא השגחה, הבסיס הוא טבע, הבסיס הוא מנהגו של עולם. וכשאנו מעיינים יפה, אנו רואים שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עליו השלום, עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. שהרי יהודי התורה, כלומר ההבטחות של התורה, כולה ניסים ומופתים גמורים הם. כי אין הפרש למי שמעיין יפה בין צדיק ימלא ימיו יחיה 80 שנה בהשקט ובבטחה ובלא חולי, ובין שאכל תרומה וימות, או חנניה בן עזור שנאמר לו השנה אתה מת כי תשרה דיברת ובמקיעת ים סוף. כן? העובדה שהתורה הבטיחה שאם אדם יקיים מצוות אז יהיה לו נחת בעולם הזה, זה זהה בדיוק לקריעת ים סוף. כי בשני הדברים האלה יש התערבות של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. וברגע שיש התערבות של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם, אז מה זה משנה אם זה התערבות של הקדוש ברוך הוא שמפלחת את כל הטבע ומתערבת באופן בוטה ונגד חוקי הפיזיקה, או שזה התערבות שפועלת ביחד עם חוקי הפיזיקה. אבל בעצם אין שום הבדל בין זה שאדם שיש מושג שקרא מיטה בידי המים או קראת, אדם אוכל תרומה אז אוכל מיטה בידי שמיים. אין שום הבדל בין זה לבין מכת בכורות. זה אותו דבר, כמו שמכת בכורות זה התערבות של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם, ככה מיטה בידי שמיים על תרומה זה התערבות של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. וכמו שמתן תורה זה התערבות, ככה גם אני יודע מה, ונתתי גשמכם בעיתה ונתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, זה גם כן התערבות של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. ממשיך הרמב"ן, הוא פסוק והסירותי מחלה מקרבך שווה עם ולכל בני ישראל להוחץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה. אין שום הבדל בין עשרת המכות לבין והסירותי מחלה מקרבך. הוא פסוק ושלחתי דבר בתוככם, הוא פסוק וישלחתי בכם חיית השדה ושקלה אתכם, שווה עם מכת בכורות. הוא פסוק ושלחתי בכם את הערוב וכן כולם על דרך כלל. כי אם נאמר שהטבע הוא מחלקל הכל והוא הפועל בעולם, לא מת אדם ולא חיה בעבור זכות או חובה. ואחר שנאמין כי האל החליט זה העובר בטרם בא יומו בטבע, הנה יד השם עשתה זאת ושינה את הטבע כקריאת ים סוף לפני הדתו. טוב, כללו של דבר, אני אגיד עכשיו קטע, נקודה אחת חשובה ברמב"ן בעל פה. הרמב"ן אומר שכל יהודי התורה, כל תחות התורה הם ניסים. זה לא משנה אם זה ניסים גלויים או ניסים מסתרים, הם ניסים. וזה מה שמורה על ההשגחה התמידית של הקדוש ברוך הוא בטבע. למה התורה כל כך נותנת משמעות להמוניות של ההשגחה, כלומר, ונתתי גשמכם בעיתה, ואמרו כל הגויים, על הצד השני, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי אף הגדול הזה, אז הרמב"ן מסביר, הסבר, מתקבל על הדעת, אם הוא עם אדם פרטי, שהוא בן 100, ויש לו 10 ילדים, ו10 ילדים שלו, לכולם יש 10 ילדים, ולכולם יש 10 ילדים, ויש לו כבר 1,000 צאצאים. אז מה אנחנו אומרים? קרה, בסדר, יהודי אחד יצא ככה. אבל ברגע שאתה רואה חברה שלמה, שחי עד גיל מבוגר והרוב המוחלט הם בריאים, והחברה כחברה היא חברה ששוברת את הסטטיסטיקה, אז אתה אומר מדובר בנס. אבל בעצם כל השכר והעונש זה נס, וכל העולם כולו אין בעצם טבע, אין מושג של טבע. זה הרמב"ן באופן בסיסי. אני אציין שיש רמב"ן אחד באיוב שהוא אומר לגמרי כמו הרמב״ם. הרמב״ן באיוב בפרק למדוו פסוק זין. הפסוק באיוב אומר, מישהו יכול לפתוח למדוו פסוק זין? אין פה איוב. קרא את הפסוק. לא יגרע מצדיק עיניו. מה זה אומר לא יגרע מצדיק עיניו? מה אומר הרמב״ן? מה פשט בלא יגרע מצדיק עיניו? לא יגרע מצדיק עיניו. אומר הרמב"ן, זה הכתוב מפרש עניין גדול בעניין ההשגחה. ובאו בו פסוקים רבים. ואז הוא אומר ממש את הרמב"ן, את הרמב"ם, סליחה. הוא אומר, רוב האנשים נעזבים למקרה, אבל הצדיק לא יגרע מצדיק עיניו. אדם שדבק בקדוש ברוך הוא, אז הדבקות הזאת, המשמעות שלה היא השגחה. ויותר מזה, הוא כמובן לא לוקח לעצמו את הקרדיט הזה, והוא אומר בסוף, והעניין הזה בערו הרב זצל באור יפה בספר מורה הנבחים. לא יודע איך להשב את הסתירה הזאת. הרמב"ן באיוב מביא את הרמב"ם במורה הנבוכים, הוא אפילו לוקח לעצמו קרדיט, הוא אומר, מה שהרמב"ם אמר זה פשט הפסוקים באיוב, וזה היסוד של, של, של עניין ההשגחה, שהעולם כולו מתנהל על פי הטבע ועל פי המקרה. אלא מה? באדם שהוא דבק במושכל, בקדוש ברוך הוא, ויש פה ניסוחים, יש פה הבדלי ניסוחים משמעותיים בין הרמב"ם לרמב"ן. הרמב"ם מדבר על דבקות במושכלות, הרמב"ן מדבר על דבקות מוסרית יותר, יש הבדלים, אבל בסך הכל עצם האמירה שהרוב מה שקורה בעולם הזה הוא מקרה, ורוב האנשים שנופלים על בננה הם פשוט נופלים על בננה, זה מה שהרמב"ן פה אומר באיוב, הוא לוקח את זה כדבר נכון ומובן מאליו, והוא מצטט את הרמב"ם. בכל המקומות האחרים הרמב"ן אומר, מי שמאמין, אין, למי שמאמין בזה אין חלק בתורת משה, עד שהוא יודע שכל דברינו הם נס, לא זוכר בדיוק את המילים שלו, וכו' וכו'. לא יודע איך להשאיר את הסתירה הזו שבין הרמב"ן באיוב לבין הרמב"ן בשאר המקומות. אני חושב שצריך לעמול על זה ולחשוב באמת איך זה, קשה מאוד להגיד שהרמב"ן לא סותר את עצמו, כי הרמב"ן אומר שהרב הוא מכלל אותם, נכון? הוא מצטט את הרמב"ם, הוא אומר, הרב הוא מכלל אותם שטעו וחושבים שרוב העולם כולו הוא מקרה. אז הוא מתייחס לדברי הרמב"ם, והוא אומר שזו טעות. ובאיוב הוא מתייחס לדברי הרמב"ם, והוא אומר, וכבר באר הרב זצ"ל עניין זה באור יפה בספר מורה נבוכים, הוא מתייחס אליו בהסכמה. סתירה, בסדר, קורה שיש סתירה, לא יודע למה, אולי את זה יעשה, לא יודע, סתירה. סתירה בדברי הרמב"ן. בכל פנים, אני חושב שיש פה התייחסות הפוכה לטבע. הרמב"ן לא מתייחס לטבע בתור, אולי אני אנסה את זה ככה. בעצם מה הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר, הטענה הבסיסית של הרמב"ן היא שאין שום הבדל בין נס הניסים של יציאת מצרים לבין זה שאם אדם אוכל תרומה הוא ימות. הרמב"ם מסכים לאמירה הזאת כשלעצמה. אין הבדל בין מכת בכורות לבין זה שאם אדם אוכל תרומה הוא ימות. זה אותו דבר. מה פה יש התערבות בטבע? אף פה יש התערבות בטבע. הרמב"ם יסכים לאמירה הזאת כשלעצמה או לא?
לא.
למה לא?
כשאדם אוכל תרומה הוא ימות, יש בזה מין אמת.
מה זאת אומרת זה אמת? איך זה אמת? מה, אדם אכל, זר אכל תרומה?
לא, הוא יגיד שזה חלק מהחוקים שמנהיגים את העולם. זה לא חריגה.
הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר את זה. אבל מה זאת אומרת זה חלק מהחוקים שמנהיגים את העולם? אני מכיר הרבה אנשים שאכלו חלב ולא קרה להם כלום. אכלו חלב ודם ולא קרה להם כלום. זה לא, מה זאת אומרת? מה?
אני כנראה אעביר את הקו בין ניסים גלויים לנסתרים.
וגם הרמב"ן מודה שיש נכון. זאת אומרת, הרמב"ן לא כל כך מבחין בניסים גלויים לניסים נסתרים. אנחנו דיברנו הרבה פעמים על ההתייחסות של הרמב"ם לחוקי הטבע, ואמרנו שראינו שהרמב"ם חושב, הרמב"ם סובר שחוקי הטבע הם, עשינו את ההשוואה הזאת הרבה פעמים, עשינו השוואה בין כן, עשינו השוואה בין הנושא של נס לבין הנושא של הוראת שעה, נכון? עשינו שבוע שעבר, עשינו את ההשוואה הזאת,
השווינו בין נס,
השווינו, אמרנו בעצם בשניהם יש את אותו דבר, ויש, נכון? יש נס על המציאות, חריגה של המציאות, חריגה מחוקי הטבע, ויש חריגה מחוקי התורה. בתוך החריגה מחוקי התורה או מחוקי הטבע, אמרנו יש אמת ויש חוק. חוק זה כמו פיזיקה, ואמת זה כמו מטאפיזיקה. נכון? זה דברים שהם אמת ושקר. אותו דבר גם בחוקי התורה, יש חוקים, צריך לשמור שבת, ויש אמיתות שאסור לעשות עבודה, שאסור לעבוד עבודה זרה. נכון? אמרנו לגבי הוראת שעה, שחוק, שאם נביא בא ואומר, תעברו על החוק, זה צריך להיות מההגדרה, זה צריך להיות לשעה, לא יכול להיות מצחי. ופה אין, פשוט אין. אותו דבר בניסים, פה אין, ופה זה צריך להיות לשעה. למה? כי גם החוק הפיזיקלי הוא משקף אמת. הוא לא מקרי, אלא הוא משקף אמת. יש פה אמת. וכיוון שיש פה אמת, אז הרמב״ם בכלל לא מגדיר את הניסים שפועלים בתוך הטבע. זאת אומרת, אדם ש... אדם ש... אני יודע מה, ש... ש... נתן צדקה. נכון? ובחנוני נא בזאת אמר השם. אומר מלאכי, ובחנוני נא בזאת אמר השם. נו, אז הנה נס. הרמב״ן אומר, ובחנוני נא בזאת אמר השם. מלאכי אומר, תיתן צדקה, אתה תקבל כסף. אומר הרמב״ן, זה נס. זה נס בדיוק כמו קריאת ים סוף. הרמב״ם לא חולק על זה. רק הרמב״ם אומר, זה לא מוגדר כנס. כי זה פועל בתוך מסגרת החוקים. זה רק שינוי של הסטטיסטיקה. בעצם המחלוקת פה בין הרמב״ם לרמב״ן היא לא מחלוקת על מה קורה. זה לא מחלוקת למה יעשה. זה מחלוקת איך להתייחס לחוקי הטבע. הרמב״ם נותן הרבה משמעות לחוקי הטבע. ולכן כל עוד הקדוש ברוך הוא פועל בתוך חוקי הטבע, הוא רואה את זה כפער משמעותי ואיכותי בין פעולה, בין התערבות שהיא בתוך חוקי הטבע, לבין התערבות שהיא חיצונית לחוקי הטבע. התערבות שהיא חיצונית לחוקי הטבע היא באמת התערבות. מה? למה? התערבות שהיא חיצונית לחוקי הטבע זה נס, קורה. הים סוף, קורה, זה בסדר.
אבל לא על האמיתות.
לא, זה לא. אבל פה זה באמת נס. נס שהוא בתוך חוקי הטבע, נס שהוא בתוך נס גלוי ונס נסתר, זה פשוט עניין של הגדרה. ההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן יותר מאשר בפועל, ההגדרה של הרמב״ם ושל הרמב״ן היא משקפת את התפיסה שלהם על חוקי הטבע. הרמב״ן רואה בחוקי הטבע רצון של הקדוש ברוך הוא. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך יש לו רצון אחר. אין שום ייחוד לחוק עצמו. אתם מבינים מה אני מתכוון? אני אתן דוגמה. היה קאט בתקופתו של הרמב״ם. הייתה קאט בתקופתו של הרמב״ם שקראו לה מתקלמין. ומה היה הוורד שלהם? קראים את זה? מה היה הוורד שלהם של המתקלמין? אני אסביר את זה דרך... מה? ש... או, אבל זה מאוד קיצוני. מה זאת אומרת הכל מהשם? נגיד ליצחק יש סוואצ'ר אדום. נכון? למה הוא אדום? כי אורך הגל של הסוואצ'ר שלו, של זה שיוצא מהסוואצ'ר שלו, הוא אדום. הוא יוצא אדום. אתם בטוחים שגם בעוד רגע זה יהיה אדום? נכון? המתקלמין לא היו בטוחים. הרי בסופו של דבר, העובדה שאורך הגל הזה יוצר אצלנו חוויה של אדום, זה רצון השם. מי אמר שזה יהיה רצון השם גם בעוד רגע?
אורך הגל הזה ייצר חוויה של כתום?
כן? אולי בעוד רגע רצון השם שזה ייצר חוויה של כתום. אתה לא יכול לדעת. נכון? הרי זה הכל רצון השם. אין פה שום דבר אמיתי. זה לא משהו אמיתי שאורך הגל הזה הוא אדום. זה רצון השם. אז הואיל וזה רצון השם, אז אתה לא יודע מה יקרה בעוד רגע. התוצאה היא כמובן חידלון מוחלט. התוצאה היא אדם שלא מסוגל לעשות כלום. כי בעצם, הרי אני לא יכול להחליט שאני אלך לעבודה ואני אתפרנס מזה, כי אני צריך... הרי אם אני באמת אכנס לחוויה הזאת, הרי גם אני אלך לעבודה, יכול להיות שגם אני ארוויח כסף, הכסף ייעלם לי. כי זה רצון השם, אז לא שווה בכלל ללכת לעבודה. אז, כן.
כל הפיזיקאים של היום, כלומר, כאשר הם קובעים חוק, זה מכיוון שהם ניסו משהו הרבה פעמים והוא באמת עבד הרבה פעמים. זה לא אומר שזה יעבוד בפעם הבאה באמת, זה אומר שסטטיסטית, עד עכשיו זה תמיד עבד, כנראה זה יעבוד.
כן, אז זה משהו אחר לגמרי. זה משהו, הם לא דומים בכלל למתקלמין. הם רק אומרים, אני לא יודע באמת את החוק. אני מניח שיש חוק. אבל על ידי הניסיון שלי, אני מנסה להבין מה החוק. אבל זה לא אומר הם ממש רחוקים מהתפיסה הזאת לגמרי.
גם עבור התפיסה הזאת שכל דבר יכול להשתנות בכל רגע, מכיוון שמניסיון החיים של כל אדם ממוצע, הדברים האלה לא משתנים באמת כל רגע, אז אני יכול להניח שהם ישתנו ולהתנהל על
כזה. אם אתה באמת נכנס לחוויה שלהם,
עד הסוף,
עד הסוף, נכון, אבל הם ניסו להפקיע את הוודאות הזאת.
הם אומרים שהכל בעצם הוראת שעה.
כן, בדיוק, הכל הוראת שעה. רק מה, בינתיים יש הוראת שעה, כי אלף שנים ביניך כי הם אתמול יעבור, אתה גם... מאיפה אתה יודע שלפני 100 שנה זה היה אדום? אולי אז האורך גל היה אחר, אתה לא
יכול
יודע,
להיות,
נכון, אתה
לא... לפי האופן שבו חי זה תמיד היה אדום, מה? לכן אין לי שום סיבה סבירה להפסיד לשאול את זה ככה. גם אם תיאורטית יכול...
לא נתווכח איתם, אנחנו לא נתווכח איתם, רק זאת הייתה החוויה שלהם, כמובן שכל הדתות ההודיות וכל הדברים האלה שהם... זה בעצם התפתחות של התפיסה הזאת, שהכל... רצון השם באותו רגע, אבל אין זיקה אמיתית בין רצון השם ברגע הזה לרצון השם ברגע הבא. להבדיל אלף אלפי הבדלות, ואני לא אומר שזה אותו דבר, אבל יש זיקה מסוימת בין האמירה הזאת לבין האמירה לבין הבסיס של תפיסת החסידות שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואתה מחיה את כולם. מה זה אומר ואתה מחיה את כולם? שרצון השם מחיה את הדברים בכל רגע ורגע. יש ביטויים לזה גם ברמב״ם. גם הרמב״ם עצמו יש ביטויים בהלכות יסודי התורה ועוד מה? נכון. אבל מה אתה לומד מי ואתה מחיה את כולם? אתה מחיה את כולם. אפשר להבין, הקדוש ברוך הוא זן את כולם מביצי קינים ועד קרני רעמים. בסדר. אבל אפשרות אחרת... וככה החסידות עשתה מזה את כל, זאת כל התורה החסידית, זה הבסיס לתורה החסידית. ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, אלא הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע. רצון השם מחיה את העולם בכל רגע. זה היסוד של תפיסת החסידות. אתם מבינים את הקרבה שבין התפיסה, עכשיו צריך למצוא את החילוקים, זה לא בדיוק אותו דבר. מה?
כי זה בעצם אומר שרצון השם כרגע שנחיה. אבל, ומה שהופך אותם לחיים זה רצון השם עכשיו. מה יהיה רצון השם בעוד רגע?
אז כמובן יש הרבה הבדלים. א', זה אומר, רצון השם הוא לא אקראי, רצון השם הוא מהותי. ולכן אנחנו יכולים לעבוד מתוך נקודת הנחה שרצון השם לא ישתנה. זה ההבדל היסודי. נכון? זה ההבדל היסודי. אבל התפיסה הבסיסית שרצון השם הוא זה שהופך את המציאות לקיימת. נכון? עכשיו, במובן מסוים, באיזשהו מקום, הרמב"ן מתייחס לטבע בתור רצון. זה רצון של השם. ולכן, התערבות של... בעצם, העובדה שהים זורם, זה רצון השם. אבל לפעמים רצון השם שמה? שהים לא יזרום. מה זה שקיעת ים סוף? אבל זה בעצם רצון השם. וכיוון... שהוא מתייחס לטבע בתור רצון, בתור רצון של הקדוש ברוך הוא, ולא בתור חוק, לא בתור איזושהי אמת, זה אמת, הפיזיקה היא אמת, זה רצון, זה פשוט רצון פשוט של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהרמב"ן מתייחס אל הטבע כרצון, אז באמת כל פעולה ברצון היא נס באותה מידה. העובדה שאדם אחד חי עד גיל 100 ולא עד גיל 80, והוא מכה את הסטטיסטיקה, זה רצון של הקדוש ברוך הוא שפועל בעולם. בדיוק כמו שקריאת ים סוף היא רצון של הקדוש ברוך הוא שפועל בעולם. העובדה שזה נגד החוק וזה לא נגד החוק, זה לא משנה, כי החוק הוא לא כל כך משמעותי ברמב"ן. חוקי הטבע הם לא הישו. אני אגיד את הדברים במשל, אני אגיד את הדברים, אני חושב שיש פה בעצם... איזושהי נקודת יסוד שעומדת במחלוקת הזאת שבין הרמב״ם לרמב״ם. זאת אומרת, אני אסכם את הדברים. אין מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ם. אין. אם אני בא ליישב את מה שהרמב״ן באיוב אמר למה שהרמב״ן אמר בפירוש על החומש ובדרשה שלו בתורת השם תמימה, התשובה היא מאוד פשוטה. אין מחלוקת. הרמב״ן מסכים למה שהרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא מתערב בטבע לפעמים, ולפעמים הוא לא מתערב. השאלה היא שאלה של ניסוח. כאשר הקדוש ברוך הוא מתערב בטבע באופן של נס נסתר, זאת אומרת שמי שאכל תרומה מת, ומי שהיה צדיק חי עד גיל 100, האם לקרוא לזה נס, האם לתת לזה שם, האם יש לזה חלויס שם נס? הרמב"ן אומר זה נס, זה נס באותה מידה, והרמב"ן אומר זה לא נס, קרה אותו דבר השם. מה המשמעות של זה שהרמב"ן לא קרא לזה נס והרמב"ן קרא לזה נס? המשמעות היא, האם אני נותן משמעות לחוקי הטבע? אם אני נותן משמעות לחוקי הטבע, אז אני אומר, יש הבדל איכותי בין שבירת חוקי הטבע לבין פעולה בתוך חוקי הטבע, ואני למעלה בסטטיסטיקה או למטה בסטטיסטיקה, אבל זה הבדל איכותי. ההבדל בין אדם שחי עד גיל 100 כי זה היה רצון השם, לבין אדם ש... לא יודע מה, לבין אלישה ש... שזורק גרזן והגרזן עולה למעלה, הוא הבדל איכותי, כי זה עם חוקי הטבע וזה נגד חוקי הטבע. אבל אם אני לא נותן משמעות לחוקי הטבע, אלא רק לרצון, אז השאלה היחידה היא האם הרצון של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי באופן ממשי, והתשובה היא כן. אז בעצם המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, אני חושב שגם הרמב״ם וגם הרמב״ן לא חושבים שהכל משמיים. אתם שומעים הרבה פעמים בזה, הכל משמיים, זה לא נכון. זה תפיסות שקיימות היום. לא חושב שהראשונים אחזו בשיטות, בתפיסות האלה. המחלוקת האלה היא מחלוקת בשם. האם לקרוא להשגחה של הקדוש ברוך הוא נס או לא. וזה בעצם מחלוקת איך להתייחס, איך להתייחס לחוקי הטבע. האם להתייחס לחוקי הטבע כחוק שיש בו אמת, או להתייחס אליו כרצון. רצון אלוהי פשוט, זה הרצון. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שיש גרביטציה. אבל זה רק רצון. זו שיטת הרמב"ן. לעומת זאת, הרמב"ן אומר זה לא רצון, אלא זה חוק, זה אמת, זה חוכמה אלוהית שיש לה משמעות, ולכן לשבירה שלה יש משמעות מיוחדת. אני אנסה קצת לחדד את המחלוקת הזאת שבין הרמב"ם לבין הרמב"ן. הרמב"ן אומר שבעצם הטבע הוא הכלי. פעם שמעתי מרב מוישה, כשזוכר כשהייתי בישיבה, משל יפה. הוא קרא את הרמב"ן הזה בפרשת בו, והוא אמר משל יפה. משל למה הדבר דומה? אתה קונה טלוויזיה, בסדר? לא, אל תעשו את זה, אבל נגיע. אתה קונה מחשב. אתה קונה מחשב, עכשיו, מה אתה רוצה להשיג בקניית המחשב הזה? אתה רוצה מחשב, נכון? זה מה שאתה רוצה. אז אם המחשב מחייב אותך כל פעם ללכת לטכנאי, אז מה המחשב?
זה
מאפה, נכון. אבל אם אתה קנית מחשב כי אתה רוצה, אתה רוצה קשר עם 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 הטכנאי מחשבים שמכר לך את המחשב, אז ככל שהמחשב הוא יותר מקולקל, הוא ממלא יותר את מטרתו. יש הפעה פונקציונלית, הוא השגת את המטרה שלו ככל שהוא מקולקל יותר, נכון? ככל שאתה צריך יותר את הטכנאי, אתה השגת את המטרה שלו. זה בעצם הרמב"ם מתייחס לעולם ככלי. יש פה, העולם הוא כלי. זה אני כבר לא זוכר אם הוא אמר, אבל המשל הזה מאוד נתפסתי עליו. הוא משל טוב, הוא הסבר טוב. ברמב"ם הטבע, וזה ראינו הרבה פעמים, הטבע הוא כלי. וכיוון שהטבע הוא כלי, אם לטבע אין חוק, אז הטבע מקולקל. אבל ברמב"ן זה ראינו בעשרות פעמים שהמציאות היא מבשרי יחזה אלוה. מבשרי יחזה אלוה, מהטבע יחזה אלוה. המציאות היא נוכחות השם, המציאות היא רצון השם. ולכן כל פעם שיש נוכחות ופעולה ממשית של הקדוש ברוך הוא בטבע, אז זה לא שהטבע הוא מקולקל, אלא זאת המטרה של הטבע. האם אני מתייחס לחוקי הטבע כרצון, כביטוי של רצון, רצון עכשווי, או אני מתייחס לחוקי הטבע כחוק? אם זה חוק, אז זה נצחי. אם זה רצון, אז זה מתקרב. זה לא באמת, אבל זה מתקרב לתפיסה הזאת שהרמב"ם מלחם בה בכל עוז, במורה נבוכים של המתקלמים. שבעצם בכל רגע, בכל פעם שחוקי הטבע מתפקדים, אני נפגש עם רצון השם. זאת התפיסה היסודית של הרמב"ן. כל פעם שאני זורק את העבר, הוא נפל, נפגשתי עם רצון השם. גם אם זה רצון השם הקבוע, אבל נפגשתי עם רצון השם שפועל כרגע. יש לי מגע עם הטכנאי. לעומת זאת ברמב״ם זה חוקים קבועים, כי הטבע הוא בסך הכל כלי להגיע אל המטרה שלו. עכשיו, אני רוצה דרך השאלה הזאת לגעת בשאלת הרע בעולם. תראו, שאלת הרע בעולם היא בעצם שאלת השאלות של הדתות. אם יש אלוהים, אז למה רע? נכון? אז מה התשובה האורתודוקסית, הקלאסית? מה התשובה? מה אדם דתי צריך להגיד? כלומר, בעצם מה התשובה הזו אומרת?
יש לא בעולם הזה, אלא בעולם הבא.
בדיוק. נכון? זה בעצם מה שזה אומר. זה בעצם אומר שאין רע בעולם. כשאתה אומר אנחנו לא יודעים מה באמת רע, אתה בעצם אומר מה שאתה חווה אותו כרע בהקשר מאוד רחב שאתה לא מבין אותו, שאתה לא רואה אותו כי אתה קטן. אז אתה לא חווה את ההקשר הרחב, הוא באמת טוב. יש סופר שאני מאוד מאוד אוהב ואני מאוד ממליץ לכם לקרוא אותו, סופר או הוגה דעות, אפשר לקרוא את זה איך שאתם רוצים, צייטלין, שמעתם עליו? הנה צייטלין. מה? אז מה זה? אז יש לו שם על גבול שני עולמות, הוא אומר, הוא מדבר על בעיית הרע בעולם, והוא מביא את התפיסה הזאת. הוא אומר, התפיסה הזאת היא בסדר, היא עובדת. עד הרגע שאתה יוצא לרחוב, אתה רואה ילדה חולה. ברגע שאתה רואה ילדה חולה, התפיסה הזו מתפרקת. זה לא, אין איזה קיום, זו תפיסה שאתה יכול להגיד לך, אבל ברגע שאדם באמת חווה רע אמיתי, זה לא, אמרת לכם פעם, אשתי עובדת אשתי חוקרת סרטן. אז היא עובדת במכון לחקר הסרטן, ובמכון לחקר הסרטן יש אנשים שיש להם מחלות. אז תמיד אני נזכר בפסקה הזו, אם אני נוסע להביא לה משהו לעבודה או לקחת משהו, אני מגיע לעבודה שלה, אז לפעמים אתה רואה ילדה בת 4 בלי שערות, תמיד אני נזכר בפסקה הזאת. הכל מתרסק, כל האמירות, כל האופציה הזאת בכלל מתרסקת כשאתה רואה דבר כזה. זה לא באמת אופציה. אני חושב שאת הרמב״ם זה מאוד יטריד, והרמב״ם בשני מקומות מתייחס לזה, והוא אומר תשובה מאוד מאוד קשה לקבל אותה, אבל היא אמיתית. אני חושב שהיא תשובה אמיתית. הרמב״ם אומר ככה: הרבה פעמים יעלה בלב ההמון שהרעות בעולם יהיו יותר מן הטובות, עד שהרבה מחידות רוב העולם ובשיריהם יכללו זה העניין. כן, מה שנקרא שירים מזרחיים, שהעולם רע ושזה ככה, כן? ואומרו, כי מן הפלא שימצא בזמן דבר טוב, אמנם רעותיו רבות ומתמידות. למה הרמב״ם לא יכול לקבל את התפיסה הזאת? למה הרמב״ם לא יקבל את התפיסה הזאת של השירים המזרחיים?
יש שם טוב.
נכון. כי אחרי הכל, יש תוכחות אלוהית, והעולם חייב לבטא את החוק, והחוק בסך הכל יש לו תכליות טובות. אם השם הוא טוב, אחרי ההסתרגויות של תורת התארים וכו' וכו', השם הוא טוב, כלומר, לא באמת, אבל כן, אחרי כל ההתפלספות הזאת, אם השם טוב, אז גם החוק צריך להיות טוב. ואם השם חכם, אז כשהשם מוציא חוק, שהוא אמור להיות טוב, הוא גם צריך להיות מוצלח. אז לא יכול להיות שהעולם לא יהיה טוב. זה לא יכול להיות. מה שכתוב בשירים המזרחיים לא יכול להיות טוב. אז אולי באמת נגיד שאין רע. הרמב"ם אפילו לא מתמודד עם האופציה הזאת. זו אופציה שהרמב"ם לא באמת מתמודד איתה. אז הוא אומר, הרמב"ם פה אומר, יש פה הרבה נקודות שכדאי לקרוא אותן, אני לא אתכנס להכל. הוא אומר בעצם, כל הרע בעולם מתחלק לשלושה חלקים. המין הראשון מן הרע הוא מה שיקרה לאדם מצד טבע ההוויה וההפסד. רוצה לומר, מאשר הוא בעל חומר, כי מפני זה יערה לקצת בני אדם מומים גדולים. עכשיו תשימו לב לאיזה דברים רעים הרמה מתייחס במין הראשון. מומים גדולים וביטול איברים בכלל היצירה, או מתחדשים משינויים שיערו ביסודות מאוויר הנפסד, או הברקים העצומים הנקחים בלעלה, או שקיעת המקומות. אז איזה סוגים של דברים רעים הרמב"ם מתייחס פה? שני דברים. מה?
מחלות הזרים בגוף.
איזה מחלות? איזה מחלות? שימו לב, מה? מה זה ביטול איברים? לא, מה זה ביטול איברים? ראית פעם בן אדם שמתבטא לו איבר? ביטול איברים בכלל היצירה.
כשהם נולדים.
נכון, הוא מתייחס למומים נולדים, מומים מולדים, הוא מתייחס לשני דברים. אחד מומים מולדים, והשני זה אסונות טבע. זה שני הדברים שהרמב"ם מתייחס אליהם בקטגוריה הזאת. למה הוא מתייחס דווקא לשני הדברים בקטגוריה הזאת? כי זה שני דברים שאתה לא יכול לייחס אליהם מושגים של שכר ועונש. שכר ועונש למי? ילד נולד מפגר, אז למי זה בדיוק עונש? להורים שלו? על מה אתה מדבר? הרמב"ם לא, נכון? אתה לא יכול לייחס לזה מושגים של שכר ועונש. היה הצונמי, מתו אנשים, מה שכר ועונש? למי? לכולם? הרי זה עיוור לחלוטין. אם לא יודע מה, שקעה ספינה, אז אתה יכול להגיד, היה שם איזה עבירה, אבל אם היה שקיעת המקומות, כמו שהרמב"ם קורא לזה, היה איזה רעידת אדמה, ומתו, כל עיר שלמה נספתה בזה שים הציף עיר, אז יש פה, אפשר לדבר על זה במונחים של שכר ועונש? מה התשובה של הרמב"ם? אז למה זה קורה בכל זאת?
זה הטבע.
חלק מההגדרה של הטבע, חלק מההגדרה של האור, זה שיש צל. זה כללים פיזיקליים של ימי הביניים, שאני לא יכול להסביר אותם, אבל ככה זה. לא יכול להיות שיהיה יצירה בלי העדר. אם יש, אמרתי שאני לא, אבל אני אסביר את זה. זה החוקים הפיזיקליים של הרמב"ם, אבל ההסבר הוא מאוד פשוט. יש לך, יש גוף, חלק מההגדרה של היותנו גוף, זה היותנו נפסדים. זה הגדרה, אחרת היינו אלוהים. חלק מההגדרה של היותנו גוף, זה היותנו נפסדים. חלק מההגדרה של האדם כגוף, וכדור הארץ כגוף, חלק מההגדרה שאנחנו חיים בעולם פיזי, זה שדברים פיזיים מתקלקלים. קומקום מתקלקל, וגם ים מתקלקל. ככה זה. זה חלק מההגדרה של המציאות. ואם הגוף מתקלקל, אז לפעמים הקלקול הוא בא לידי ביטוי בזה שיש לאדם מחלה, ולפעמים הוא בא לידי ביטוי בזה שנולד ילד עימום. אבל זה חלק מהמציאות הפיזית של העולם. אם היינו נולדים לא פיזיים, אז לא היה קלקול. אבל הועיל ורצתה חוכמתו יתברך שנבלד פיזיים, הצל של היותנו פיזיים הוא זה שיש קלקולים בעולם. אז האם כאשר אנחנו רואים מומולד, אדם נולד ילד עם פיגור רחמנא ליצלן, האם זה רצון השם? מה התשובה של הרמב״ם? זה לא שזה רצון השם שהילד הזה ייוולד עימום. ממש לא. אבל הועיל ואין השגחה מלאה בעולם, ההשגחה היא לא דבר הרמטי, ואנשים הם גוף,
אבל מי קבע שבכל גוף יש היעדר?
זה חלק מהטבע. זה לא יכול להיות.
אבל מי קבע את הטבע?
בסדר, הקדוש ברוך הוא קבע את הטבע שהחוק הוא חוק טוב. למה הוא טוב? כי הואיל ואנחנו גוף, אנחנו לא רוצים להיות בלי היעדר. המוות הוא דבר שהוא חלק מהמציאות. חלק ממציאות המוות זה מציאות הקלקול, השבירה של הדברים. אני את זה נכון? במונחים שלנו היום היינו אומרים שהמומים המולדים הם מוטציות. בסך הכל התופעה של המוטציות זה דבר טוב, אנחנו יותר גבוהים ויותר חזקים מאנשים לפני 500 שנה, אבל זה הצד השלילי של תופעת המוטציות.
הקדוש ברוך הוא החליט,
המציאות
יש היעדר.
הקדוש ברוך הוא החליט,
במקרים זה
נכון,
זה פועל לטובה, כאן זה פועל לרב, זה עדיין על פי החוק שהוא קבע.
נכון, אבל החוק בכלל הוא טוב. החוק הוא טוב, אני חושב שזה חלק מ, הרמב"ם אומר את זה יותר מזה. אני אמרתי לכם פעם, יש פרק אחד שהיה עבץ כותב עליו שתלמיד טועה הכניס אותו לרמב"ם, ובמחילה מכבודו הוא לא הבין את הרמב״ם. זה הרמב״ם. הרמב״ם כותב יותר מזה. לפעמים יש הלכות מזיקות. לפעמים יש איזה יהודי אחד, ברל, שמצווה מסוימת מזיקה לו. העובדה שאצל כולנו, העובדה שאנחנו מקיימים את התורה, זה טוב לנו. אצל אדם מסוים, במקום מסוים, בזמן מסוים, קיום המצווה מזיק. כך הרמב״ם כותב חלק ב' פרק ע' ב'. ככה הרמב״ם כותב. זה הפרק שבגללו רצו לגנוז את הרמב״ם, ובגללו טענו שלפחות טוב, אז לא נגנוז את כל הספר, אבל הפרק הזה זה תמיד טועה כתב. לא, זו שיטת הרמב״ם, זה חוסר הבנה ברמב״ם. הרמב״ם הוא איש של חוק. זה שאני יודע שלפעמים חוק מזיק, זה ההגדרה של חוק. אבל כמו שחוקי הטבע לפעמים מזיקים, ככה גם לפעמים חוקי התורה מזיקים. לא יכול להיות שיהיה חוק שהוא יהיה 100% טוב. כי לכל אור יש צל, ואתה לא יכול להכיל אמירה אחת על 100% מהמקרים. זה לא עובד. זה לא יכול ללכת. זה לא אומר, כמובן, שאדם יכול להתחמק מקיום החוק, כי זה החוק, הרמב"ם הוא של חוק. אבל כמו שחוקי התורה לפעמים פועלים בצורה שלילית, לפחות באותו אופן חוקי הטבע לפעמים פועלים בצורה שלילית, כי זה באמת פועל באותו אופן. זו הגישה של הרמב"ם. אחר כך הרמב"ם אומר, יש עוד שני סוגי רעות שהם רוב הרעות בעולם. רוב הרעות בעולם הם לא באים מהצללים של האורות. רוב הרעות בעולם באים או המין השני, זה מה שאדם אחד גורם לאדם אחר, והמין השלישי זה מה שאנשים מזיקים לעצמם, שהם אוכלים יותר מדי, שהם קיצור, מה שאנשים מזיקים לעצמם. אבל חלק קטן, יש מושג של רע שהוא לא נובע מרצון, אלא הוא נובע פשוט כי יש רע במציאות. יש רע במציאות. אם אני רואה אדם שהוא חולה, הנחת המוצא שלי היא שזה הצללים של האורות. לא שזה רצון השם. לא ככה השם רצה, מה פתאום? זה הצללים של האורות, זה הכל. זה הכל. מה אתם אומרים על זה? אני רוצה לקרוא עוד פסקה קצרה מהרמב"ם במורה נבוכים. הרמב"ם במורה נבוכים יש לו דיוק נפלא מאיוב. עניין איוב הנפלא הוא מכת מה שאנחנו בו. רוצה לומר שהוא משל לבאר דעות בני אדם בהשגחה. כבר ידעת באורם, הוא מאמר צטן, איוב לא היה ולא נברא וכו'. ואז הוא מביא פסוק אחד מאיוב שהוא ככה אומר את הכל בעצם במשפט אחד. אני קורא בשורה החמישית או השישית. רוצה לומר מאמר השטן ומאמר השם אל השטן ומסור איוב בידו. כל זה משל בלא ספק לכל בר דעת, אלא שהוא משל לא כשאר המשלים כולם, אבל משל שנתלו בו פלאות ודברים שהם כבשונו של עולם, והתבהרו בו ספקות גדולות ונתלו ממנו תעלומות שאין למענה בהם. ואני אזכור לך מה שאפשר לזוכרו ואזכור לך דברי החכמים ז"ל המעוררים. טוב, אני מדלה כמה פסוקים. אחר כך הוא אומר, ואחר כן זכר, הנה, שבני האלוהים באו להתייצב על השם. מה זה בני האלוהים? לדעת הרמב"ם, מה זה בני האלוהים? לא, בני האלוהים באים לקדוש ברוך הוא. מי זה בני האלוהים? מי זה מלאכים בכלל ברמב"ם?
ישויות רוחניות.
זה נכון, אבל לגמרי. חוקים. כן, בני האלוהים. הקדוש ברוך הוא ברא חוקים שהם עושים את רצונו בעולם. בני האלוהים באו להתייצב על השם. ובאס אותם בתוכם ובכללם. כי לא אמר ויבואו בני האלוהים והשטן להתייצב על השם. שאז היה נראה שמציאות הכל על יחס אחד ועל ערך אחד. אבל אמר ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. ויבוא גם השטן בתוכם. למי הקדוש ברוך הוא קרא?
לבני האלוהים.
לבני האלוהים. אבל כשבני האלוהים באים, אז יש להם זנב. מה לעשות? ומי בא יחד איתם? השטן. זה חלק מהמציאות. אם קוראים לבני האלוהים, אז ממילא השטן מגיע. זה טבעו של עולם. כי לא אמר ויבואו בני האלוהים והשטן מתייצב, שאז היה נראה שמציאות הכל על יחס אחד ועל ערך אחד. אבל אמר ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. וכיוצא בזה המאמר לא נאמר אלא במי שבא בלתי מכוון ולא מבוקש לעצמו. אבל כאשר באו מי שכיוון בועם, בא זה בתוך הבאים. ואחר כך זכר שזה השטן, הוא משוטט בארץ ומתהלך בה, ואין בינו ובין העליונים יחס כלל, ואין לו שם מהלכים. הוא אומרו משוט בארץ ומתהלך בה. כלומר שוטו והתהלכו לא היה רק בארץ. כן, ואחר כן זכר שזה הטבע הישר ניתן ונמסר ביד השטן הזה, ושכל מה שחל עליו מן המכות והמקרים בממונו ובבניו ובגופו היה סיבתו השטן. זאת אומרת, המקרה, הצד השלילי של חוקי הטבע. אם יש חוק, אז לחוק יש יש צללים, כן? לחוק יש צללים, והקדוש ברוך הוא כיוון את כל הצללים לכיוונו של איוב. אבל זה בעצם הרע שבעולם הוא הצללים של החוק. עכשיו זה באמת, קודם כל אני חושב שבחוויה הדתית של האדם, של הדתיים היום, של העולם הדתי היום, זה ממש רחוק מהרמב"ם הזה. כשאדם הוא חולה, אז מה אומרים? רצון השם. לא חושבים במושגים האלה. עכשיו, אני לא יודע אם... אני לא בא להגיד בהכרח שהמושגים האלה של הרמב"ם, צריך להתייחס לזה קצת בתור מה בונה בכל מצב נתון את ההתייחסות הנכונה למקרה, ומה פרודוקטיבי יותר, ומה מייצר יותר חוסן בנפש בקרבת השם. אבל התפיסה הזאת היא תפיסה מאוד מאוד מעניינת. היא תפיסה שבעצם אומרת, קודם כל, מפי עליון לא תצא... מה כתוב? מה אומר ירמיהו? אתם זוכרים? איך אתם לא זוכרים? קוראים את זה בתשעה באב. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא גוזר דברים רעים. זה לא בא משם. יש רע... אני רוצה לחדד את הנקודה הזו. שכתוב מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אז מה היינו אומרים? שלמה לא תצא הרעות והטוב? כי הכל... הכל טוב, הכל לטובה. נכון? כך כתוב בסטיקרים. הכל לטובה. זו אפשרות אחת. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כי אומר הסטיקר, הכל לטובה. אבל הרב אומר לא. יש רע בעולם. יש באמת מציאות של רע. יש באמת מציאות של רע. מה? אבל היא לא יוצאת מפי השם. היא יוצאת מהצללים. יש את הפה, וכשיוצא משהו מהפה, אז יש גם צלם מה שיוצא מהפה. אבל יש באמת מציאות של רע. נדמה לי שבהגות היותר מודרנית, גם כן, אדם הרב נחמן, וכשרב נחמן מדבר על החלל הפנוי, מה הוא בעצם אומר? מה זה אומר? אתם מכירים את התורה הזאת? מה? זה פחות או יותר אומר את אותו דבר. יש חלל פנוי. יש, ברגע שיש חלל, ברגע שהקדוש ברוך הוא מקיף את הכל, זה נכון, הוא מקיף את הכל, אבל נשאר איזה מקום שזה לא ממנו, שזה חלל פנוי, שזה לא בהשגחה, זה לא ממנו. נדמה לי שבפעם הבאה אנחנו נראה את שיטת הרמב"ן בנושא הזה, ונראה שהיא קרובה מאוד לשיטת הרמב"ם. אבל ההבדל הוא שברמב"ם יש וקום, יש מקומות שהם ריק, יש איזה ריק כזה, יש אור ויש ריק, השטן הוא הריק. ברמב"ן זה נראה יותר מזה. יש באמת, הקדוש ברוך הוא, יש מושג שנקרא שטן. איך להתייחס לסיפור באיוב? מגיע השטן, האם יש דבר כזה שנקרא באמת שטן? האם זה יש, זה דבר קיים או לא? אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. ואני חושב שזה גוזר אחריו הרבה מאוד, קודם כל מחלוקת יסודית בשאלות של עבודה זרה. כל הלכות עבודה זרה, השאלה הכי בסיסית. שאלת השאלה הכי בסיסית. מה ההתייחסות של הרמב״ם והרמב״ן לכישוף? מה הרמב״ם אומר על כישוף?
לא
כל שטויות. מה הרמב״ן אומר על כישוף? מה? יש משהו כזה, חווייס, זה עובד קיים, לא יודע איך זה עובד, נכון? אתם מבינים שזה מתחיל מהנקודה הזאת? זה מתחיל מפה. השאלות האלה מתחילות מפה. זה גורר אחריו הרבה מאוד מחלוקות מאוד מעניינות, שנראה אותן בשבוע הבא, גם הלכתיות על ענייני עבודה זרה, על כל מיני נושאים שקשורים לענייני עבודה זרה, הכל בעצם מתחיל, לדעתי, מהשאלה הזאת. איך לפרש את הפסוקים באיוב?
שבוע הרב, אמרת שקרה לבני אלוהים להסכם בתוכם, זה תופעה שלו. יש את ההמשך שהוא אומר עם הילדים בקשר עם הילדים, ובמה אמרנו? שכאילו הקדוש ברוך הוא נמצא לדיוק לצללים.